שלום לכם. המטה של משה שווה את דמיונם של דרשנים ופרשנים וחוקרים לאורך כל הדורות. כי משה הוא נביא שמרבה לעשות אותות ומופתים, ובתור בעל מופתים מתלווה אל משה, כך נראה, מעין מקל קסמים כזה, מטה. עכשיו, המטה הזה זוכה מצד אחד להלל גדול ולשבח גדול גם בזוהר וגם באגדות ובמדרשים, אבל מצד שני, מבחינה פילוסופית לפחות, הוא בעיה. כי אם אנחנו תופסים שאלוקים הוא כל יכול והוא משנה את הטבע פשוט באמצעות מה שנכנה על דרך ההשאלה רצון, אז מה הצורך בעצם במטה? לשאלה הזאת שאפשר אולי לתת לה את הכותרת, אם אלוקים רוצה גם המטה יורה, אני רוצה להקדיש את השיעור שלפנינו. אז בואו נתחיל. משה מלווה במטה לפחות מתחילת שליחותו, לפחות ממעמד הסנה. והמטה הזה שצץ לו פתאום במעמד הסנה, כמו שאמרנו בדברי הפתיחה, משך את תשומת ליבם של הדרשנים, ואפשר למצוא עליו שלל מדרשים עצום, כולל שהוא היה עשוי מאבן יקרה, מסנפירנון, כולל ששם המפורש היה חקוק עליו, כולל שראשי התיבות דצה חדש באחאב היו חקוקים עליו, כדי שלא ישכח המטה כנראה איך לעשות את עשרת המכות, שזה הרמז שלהם. ואולי הגרסה הכי מפותחת לאגדת המטה, מופיעה בפרקי דרבי אליעזר, ואחר כך אפילו בגרסה קצת רחבה יותר בילקוט שמעוני, והנה אני אקרא לכם, זה סיפור שבוודאי לא שמעתם דוגמתו מעולם. הרקע של הסיפור, לא ניכנס לפרטיו, זה שמשה יושב בכלא בביתו של ראואל מאיזושהי סיבה, ואז יום אחד הוא משוחרר מן הכלא, והנה הסיפור. וירד האיש, משה, אל גינת ראואל אשר אחורי הבית, והתפלל אל אלוהיו אשר עשה איתו נפלאות רבות. והיא בהתפללו, ויבט בצידו, והנה מטה ספיר מוצב ארצה, והוא נטוע בתוך הגינה. כלומר, פתאום משה מבחין שבבית של ראואל, בגינה, ליתר דיוק, נטוע מטה עשוי מספיר. אותו חומר שלפי מדרשים אחרים, הלוחות היו עשויות ממנו. ויקרב אל המטה, והנה חקוק בו שם, השם אלוהים צבאות, כתוב ומפורש על המטה. ויקרא בו, ויתלשהו. כלומר, הוא קורא את שם המפורש הזה שחקוק על המטה, ואז הוא תולש את המטה. למה הוא צריך לקרוא את שם המפורש? מתברר שבלי הכוח שגלום בשם המפורש, לא היה נוצר החיבור הזה בין משה לבין המטה שלו. אתם רואים, אבל זה בעצם לא המטה שלו, זה מטה שהוא מצא אצל ראואל. ויתלשהו כי יתלש עץ יער מסובכו, והיא למטה בכפו. הוא המטה הנברא בתבל מפעלות אלוהים, אחרי בוראו שמיים וארץ וכל צבאם, ימים ונערות וכל דגתם. המטה הזה עכשיו בא המדרש ומגלה לנו מאיפה צץ. זה מטה שהקדוש ברוך הוא ברא בתחילת הבריאה. זה נמנע במקום אחר בתוך אחד מעשרת הדברים שהקדוש ברוך הוא ברא בערב שבת בין השמשות. ואם תרשו לי לרגע הערה מוסגרת, אז אני אגיד שכדרכו של הקדוש ברוך הוא גם דרכנו בעולם. נכון? שהרי לא משנה אם שבת נכנסת בשעה 4 בצהריים או בשעה 7 בערב, אנחנו עדיין, כשמגיע ערב שבת בין השמשות, נזכרים שיש עוד 10 דברים שלא הספקנו. אומר המדרש, אנחנו בזה מחכים את קוננו, שהרי הקדוש ברוך הוא, 7 ימים יש לו לברוא את העולם, 6 ימים הוא עובד, בערב שבת בין השמשות, ברגע האחרון, נזכר במרכאות הקדוש ברוך הוא שיש עוד 10 דברים שהוא לא הספיק לקראת שבת, ואחד מהם הוא המטה הזה. והמטה הזה מתגלגל לאורך כל ההיסטוריה. הוא אצל אדם, וכשהוא מגורש מגן עדן הוא לוקח אותו, ומשם הוא מתגלגל לנוח ולשם, אני קצת מדלג, לאברהם, ליצחק, ליעקב, ליוסף, ודרך הסיפור הזה של ירידת יוסף למצרים, אני חוזר למדרש, הוא מגיע לידי פרעה. ויהיה אחרי מות יוסף, וישיבו שרי מצרים בית יוסף, ויגיע המטה אל יד ראואל המדייני. לפי מדרש אחר, ראואל שהיה יועץ של פרעה, חמד את המטה וגנב אותו מהבית של פרעה ולקח אותו איתו למדיין, כי זה היה מטה כל כך מיוחד. ואז תראו מה קרה, ויתהו בתוך גינתו ויבחנו כל גיבורי קיני לתולשו, בבואם לקחת סיפורה ביתו ולא יכולו. המטה היה נעוץ בתוך הגינה, וכל גיבורי הקיני באו והמבחן שלהם, כדי לדעת האם הם ראויים לביתו, היה לנסות לתלוש את המתה מתוך הגינה. זאת נשמעת כמו גרסה יהודית לאגדת המלך ארתור. נכון? המתה נעוץ, אף אחד לא מצליח לתלוש אותו, חוץ מאשר אדם אחד. וישאר בתוך הגן עד אשר בא אשר לו המשפט ויקחהו. ויהי כראות ראואל את המתה בידו ויתמל ככה. ויתן ראואל את ציפורה ביתו למשה. ומשה בן 7 שנים ו-70 שנה, בצאתו מבית הסוהר, ויקח את ציפורה המדיינית לאישה, ותלך ציפורה בכל דרכי בית ישראל, לא חסרה דבר מצדקות שרה ורבקה ורחל ולאה גבעות עולם. כלומר, משה זוכה בביתו של ראואל על ידי זה. במדרש אחר, כשראואל רואה שהוא תולש את המתה, הוא אומר, זה האיש שעתיד לגאול את ישראל. כמו שאמרנו, משה מתברר הוא המלך ארתור גרסת כחול לבן. אבל המדרשים האלה שמפליגים בערכו של המתה והופכים אותו להיות עשוי, כמו שאמרנו, באבן סנפיר ונברא על ידי הקדוש ברוך הוא בערב שבת בין השמשות וגן עדן ואבות העולם וכן הלאה, מעצימים את הצד השני של הבעיה, שהיא האם באמת יש צורך במתה פלאים כדי לחולל מופתים. לפחות לפי פשט המקרא אני מבקש לטעון שלא. בשביל לבסס את הטענה הזאת אני רוצה לטעון שתי טענות שמיוסדות בצורה ברורה על הכתובים עצמם. טענה ראשונה נוגעת לשאלה איפה המתה צץ על הבמה המקראית, וטענה שנייה תיגע בשאלה היכן המתה נעלם מן הבמה. אז בואו נתחיל. היכן המתה צץ זה די ברור בשמות פרק ד' במעמד הסנה שנמשך על שני הפרקים הללו. עכשיו, אפשר היה לחשוב לפי המדרש שלמתה יש איזשהו כוח עצמי לחולל מופתים, אבל מי שקורא את רצף המאורעות של שמות פרקים ג' ד' יכול לראות שהדברים, לפחות על פי פשוטם, הם לא כך. השם פונה למשה ואומר לו, לך ושלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים, ומשה מרגיש שהשליחות הזאת לא מתאימה לו, ויומר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. והקדוש ברוך הוא עונה מה שעונה. אבל משה עדיין לא נרגע. ואז הוא אומר, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? ואז אלוקים משיב מה שמשיב, ואחרי שהוא עונה גם לטענה הזאת, כלומר הוא אומר למשה, מי אתה? הנה התשובה כי יהיה עמך. ומי אני? אני יוד כ' וו כ'. הוא נותן לו את כל פרטי השליחות. לך לזקנים, תגיד להם שיוצאים לארץ. לכו אתה והזקנים לפרו, תספרו לו שיוצאים לשלושה ימים. ופרו יכביד את ליבו, ושאלה אישה משכנתה, ומי גרת ביתה, וכן הלאה. הציווי הארוך כל כך של הקדוש ברוך הוא למשה, מלמד שבעיני הקדוש ברוך הוא, הוויכוח על שליחות משה נגמר. משה קיבל תשובה לשתי הטענות שלו, ועכשיו הגיע הזמן ללכת לגאול את בני ישראל. אבל פרק ד' של ספר שמות מזמן לנו הפתעה. ויען משה ויומר, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך, אדוני. כלומר, אם משה היה בוטח בקדוש ברוך הוא שבני ישראל ישמעו בקולו, הרי המעשה הבא שלו היה לרדת למצרים. אלא מה שמשה לא מאמין שזה מה שעומד לקרות. כלומר, הוא חושב שכאשר הוא יבוא ויטען שהוא נביא שליח, וכבר דיברנו באחד השיעורים הקודמים בסדרה הזו, שאין נביאים שליחים לפני משה, הוא יבוא ויגיד שהוא שליח של השם, בני ישראל לא יאמינו לו. כיוון שכך, השם מחזק את ליבו. אבל זה לא היה חלק מהתכנון המקורי. כלומר, אני שוב רוצה להדגיש את הנקודה, בתכנון המקורי משה היה אמור לרדת למצרים בלי שום אמצעי עזר. רק אחרי שהוא מתעקש ואומר הם לא יאמינו לי, אומר הקדוש ברוך הוא כך. ויאמר אליו אדוני, מה זה וידיך? ויאמר, מתה. שימו לב, הדגש שיש פה הוא בכלל לא דגש על מתה פלאים. בדיוק הפוך. זה נראה כמעט, תסלחו לי על הדימוי, כמו מופע של קוסם. מה יש לך ביד? אומר משה, מתה. הוא אומר, זה מתה רגיל, נכון? הבאת אותו מהבית איתך, לא נתתי לך אותו מראש? ומשה אומר, כן, זה מתה. הוא אומר, השם מצוין, אתה רואה את המתה הזה? עכשיו, מה תעשה? והוא אומר, השליחהו ארצה. השם לא אומר מה עומד לקרות, כי זה היה מקלקל את כל הפואנטה, נכון? זה קסם. תזרוק את המטה ארצה. משה זורק את המטה, וישליחהו ארצה, ויהי לנחש, וינוס משה מפניו. משה רואה פתאום נחש מזדחל, והוא בורח, כי נחש הוא סכנת מוות. ויאמר אדוני אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו. עכשיו, כאן יש הדגשה מאוד חשובה. לא רק שלח ידך ואחוז בו, אלא ואחוז בזנבו. משה רואה צון, הוא מסתובב במדבר, שיש שם נחש, עקרב וכן הלאה, הוא יודע כנראה להתמודד עם נחשים, והוא בוודאי יודע שנחשים לא תופסים בזנב. אם אתה כבר צריך ללכוד נחש, תפוס אותו בצוואר, כי רוב סוגי הנחשים לא מסוגלים לפגוע בך כאשר אתה תופס אותם בצוואר שלהם. אבל השם תובע ממשה לתפוס את הנחש בזנב. תפיסת הנחש בזנב נוגדת את האינסטינקטים של משה, אבל הוא עושה אותה. כלומר, הוא צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא. ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. כלומר, הוא חוזר להיות מטה. הטענה, אם כך, היא שהמטה לא היה חלק מהתכנון המקורי, הוא נצרח בגלל שמשה חפץ בו. אני ארחיב פה בהערה קטנה, שאולי הייתה מצדיקה גם כן שיעור שלם, אבל רק כרמז, ואומר שהוא הדין לא רק למטה, אלא גם לאהרון כדוברו של משה. כי משה ממשיך להתעקש, ואומר שהוא כבד פה וכבד לשון, והשם עונה לו, והוא ממשיך להתעקש ואומר שלחנה ביד תשלח, ופה הקדוש ברוך הוא כבר לא מוכן לקבל את זה יותר, והיא חרף השם במשה. ואז הוא נותן לו גם את אהרון, והוא אומר, אין בעיה, אתה תהיה לאלוהים והוא יהיה נביאיך, קח את המטה, לך למצרים. כלומר, לולא משה היה מתעקש, הוא היה יוצא בלי אהרון וגם בלי המטה, רק הוא. אז אם כך, הטענה שאני רוצה לטעון היא שעל פי פשט המקרא, המטה מבטא צורך של משה. אהרון גם כן מבטא צורך של משה. מאחר שהצורך הזה ניתן, ייתכן שהוא גם ממלא איזשהו ייעוד נוסף. כי הרי השם היה יכול במקום מטה לתת למשה משהו אחר, אבל הוא נותן לו דווקא עוד במטה. והצורך הנוסף שאולי הוא ממלא נוגע לבני ישראל, נמענה האות, ואם נזכר, גם אהרון יש לו מטה פלאים כזה, או ליתר דיוק מטה רגיל, והוא עושה איתו אות לפני החרטומים, ואולי אם כך, השימוש במטה נוגע גם לבני ישראל וגם למצרים. באיזה אופן? אז אני אציע פה ממש בקצרה על קצה המזלג, שלמטות היה הרבה מאוד משמעות במצרים. לנחשים היה הרבה מאוד משמעות במצרים, ולתנינים גם הייתה משמעות מאוד גדולה במצרים. הפרעונים למשל, מצוירים בדרך כלל כשיש בידם מטה. לעתים כשרוצים לבטא שאלי מצרים נותנים לפרעו סמכות לשלוט, להשליט חוק וסדר, הם נותנים לו נחש. כי חלק מסוגי הנחשים במצרים מבטאים שלטון, חוק, סדר, משפט. ויכול להיות שהאות הזה, שבו משה משליך מטה לפני בני ישראל, והמטה הופך לנחש, ואז משה נוטל אותו חזרה, אומר, אני משה עתיד להיות שליט, אני משה עתיד לתת לכם חוק וסדר ומשפט. מה הסיפור אם כך של המטה והתנין? שוב על קצה המזלג, התנין נתפס במצרים כחיה שיש בה קשר למאגיה ולתאבתנות בלתי נשלטת. תנינים בולעים הכל. ובזה שאהרון משליך את המטה והופך לתנין, הוא גורם לחרטומים לחשוב שהפואנטה הגדולה, מופע הקסמים, הוא להראות שהוא יודע להפוך מטה לתנין. ואז החרטומים מגיעים, וכמו שהמדרש אומר בלגלוג, תבן אתה מביא לאופריים, כל החרטומים זורקים את המטות שלהם, והמטות הופכים לתנינים גם כן. והם מחייכים, כי הם בטוחים שהם חשפו את הבלוף. מגיע גם הם יודעים לעשות. אבל, כמו במופע קסמים טוב, הפואנטה שאתה מדמיין שהיא, היא רק ההכנה לקראת הפואנטה האמיתית. הפואנטה האמיתית היא שמטה אהרון, באותו תנין כנראה, הוא כנראה לא חוזר לצורת מטה, בולע את המטות של כל החרטומים. עכשיו אם המטה של החרטום מבטא את כוח הקסם שלו, התנין הזה שבולע את המטות של החרטומים האחרים בתאוותנות, מבטא את זה שכוחו של אהרון בולע את כל כוחותיהם של החרטומים. זה לא מפתיע שעד מהרה החרטומים יאלצו להודות אצבע אלוהימי שהם לא מסוגלים להתמודד עם כוחו של הקדוש ברוך. אז מה שאני רוצה להגיד זה שלמטה אין כמובן, הוא לא ממלא צורך של הקדוש ברוך הוא משום בחינה שהיא. הוא גם לא בעל כוח עצמי, אבל הוא ממלא צורך של משה, צורך אנושי, חוסר ביטחון, ואולי הוא גם ממלא תפקיד במסר למצרים ולבני ישראל. אבל מכיוון שהמטה לא באמת חשוב מצד עצמו, הוא לא ממלא את תפקידו לאורך כל התורה כמו שמדמיינים. הוא משחק תפקיד גדול במכות מצרים, הוא גם משחק תפקיד לא מבוטל בקריאת ים סוף, אבל זה כמעט הציווי האחרון שהמטה נוטל בו חלק כאמצעי לחולל מופתים. בפרשת בשלח, בסופה, יש עוד שימוש אחד במטה על פי ציווי השם, וזה כאשר העם מתלוננים למים במסע ומריבה, והשם אומר למשה, עבור לפני העם וקח איתך מזקני ישראל ומתך אשר הקית בו את היאור, קח בידך והלכת, הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והקיתה בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם. כלומר, משה צריך לקחת את המטה שבו הוא היקה את היאור ולהקות בצור. זה נס שהוא עושה באמצעות המטה. אבל הנס הזה יש כנראה מסר חשוב. והמסר הוא, זה המטה שהפך, שהקית בו את היאור. כלומר, זה המטה שהפך מים לדם, שלא ניתן לשתייה. וזה עכשיו המטה שהופך סלע למים. אולי יש כאן רמז למה שנאמר בבעיית המים הקודמת בפרשת בשלח, כאשר הם מגיעים למרה, והשם אומר, אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי ומצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. כלומר, פה למטה יש כבר איזשהו מסר דתי. הוא אומר, המחלה ששמתי במצרים, כמו למשל מה? כמו למשל מכת הדם שאין מה לשתות, אני לא אשים עליך אם אתה תשמע בקולי. זכור את הלקח הזה ולא תהיה צמא יותר. זאת הפעם האחרונה בתורה שהשם מצווה על משה לעשות אות עם מטה. אבל המטה משמש עוד קצת. פעם אחת שהיא קצת אלומה, לרוב לא זוכרים אותה, זה מיד בסיפור הבא, בסיפור המלחמה בעמלק. כולם זוכרים שמשה מניף את ידיו, וכי ידיו של משה עושות מלחמה על פי המדרש, אבל כנראה שכשמשה מניף את ידיו, הוא מניף אותה ממטה. למה אני אומר את זה? בגלל שמשה אומר ליהושע, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוהים בידי. ואז כשמשה מרים את ידו, וגבר ישראל, הוא מרים את ידו באמצעות מטה. או כשהוא אוחז מטה בידו. אבל זאת יוזמה של משה. ופה אנחנו כמעט נפרדים מהמטה לגמרי. כמעט לגמרי, כי לאורך סיפורי התורה וניסיה ומופתיה מכאן והלאה, המטה לא נוטל תפקיד עד פרשת קורח, שבו רוצה הקדוש ברוך הוא להמחיש את בחירת אהרון. וההמחשה של בחירת אהרון היא באמצעות זה שכל נשיא שם את המטה שלו לפני השם. איזה מטה? סתם, המטה הרגיל שלו. וכפי שאנחנו יודעים וזוכרים היטב, המטה של אהרון מגלם את הבחירה שלו באמצעות הצמיחה והפריחה שיש בו. אני קורא בספר במדבר, פרק י"ז, ושם כתוב, ויהי מחרת ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצץ ציץ, ויגמול שקדים. ויוצא משה את המטות מלפני אבל כל בני ישראל, ויראו ויקחו איש מטהו. עכשיו, המטה הזה משמש עם כך לעשייה של מופת. אבל כאן ברור שה... קודם כל זה לא המטה של משה, וכבר דיברנו שגם המטה אהרון עושה מופתים, אבל הטענה השנייה זה שהמופת הזה הוא מופת סמלי. זה לא שהמטה עושה נס, אלא שנעשה נס במטה. והנס במטה בא ללומר משהו על אהרון. כלומר, אהרון הנבחר, איך תדעו? לפי זה שקורה למטה שלו משהו. אתם שמים לב, יש פה שינוי מהותי ביחס למטה. ולמטה הזה נודע תפקיד סמלי, ויאמר אדוני אל משה, השבת מטה אהרון לפני העדות למשמרת, לאות לבני מרי ותחל תלונתם מעליי, ולא ימותו. המטה הזה צריך להיות עכשיו לפני השם, להזכיר לבני המרי המתלוננים את בחירת השם באהרון ואת התוצאות של מרידה. עוד סיפור מטה אחד יש בתורה, וזה שני פרקים הלאה מכאן, שלושה פרקים הלאה מכאן, בפרק כף. לבני ישראל אין מים לשתות, כמו בסיפור מסע ומריבה שדיברנו עליו לפני כמה דקות. והשם מצווה את משה, אני קורא בספר במדבר, פרק כף, פסוק זין, וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן ממה והוצאתה להם מים מן הסלע, והשקיטה את העדה ואת בעירם. פה למטה יש תפקיד שונה מהתפקיד שהיה לו במסע ומריבה. הוא לא אמור לקחת את המטה ולהקות בסלע, הוא אמור לקחת את המטה ולדבר אל הסלע. אבל רגע, יש פה משהו מוזר. אם ניקח את עיקרון האקדח של צ'כוב וניתן לו ניחוח מקראי, נאמר, שאם השם מצווה על משה לקחת מטה במערכה ראשונה, עליו להקות במטה במערכה השלישית, אחרת אל תשים אותו שם. למה השם מצווה על משה לקחת מטה אם הוא אמור לדבר? כדי להבין את זה צריך לשים לב לשני פרטים מעניינים. איזה מטה משה לוקח? ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו. משה לא לוקח את המטה שלו, את המטה שהוא יקע את היאור, כי הלא איזה מטה נמצא לפני השם? בדיוק לפני, בפרשה הקודמת קראנו על זה. המטה של אהרון, ההוא עם הציץ והשקדים. מה התפקיד של המטה שם? להיות לאות לבני מרי, ותחל תלונתם מעליי, ולא ימותו. כלומר, המטה הזה אמור להישמש במקרים של תלונה, כדי שבני ישראל יפסיקו להתלונן ולא ימותו. והנה המקרה שלנו, פלאי פלאים הוא בדיוק מקרה של תלונה. ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם שמעו נא המורים. מאיפה מביא משה את הקריאה שמעו נא המורים? אז הנה התשובה היא מאוד ברורה, כי התפקיד של המטה הוא לאות לבני מרי. ההופעה הראשונה בספר במדבר של שורש מרי זה בלאות לבני מרי, וההופעה השנייה היא כשמשה מחזיק את המטה הזה, שהוא אות לבני מרי, וקורא שמעו נא המורים. עכשיו, מה מחזק את הטענה שמשה לא אמור היה להשתמש במטה כדי להקות את הסלע, שכדי להוציא מים מן הסלע, כתוב וירא משה את ידו, ויח את הסלע במטהו, כאן רוב האנשים עוצרים, אבל מילה נורא חשובה, ויח את הסלע במטהו פעמיים. כלומר, משה מכה את הסלע, ושוב מכה את הסלע. וההבנה, אני חושב, הכי סבירה היא שהוא צריך להקות פעמיים, כי במכה הראשונה לא קורה כלום, או לפחות לא קורה מה שאמור היה לקרות. למה זה לא קורה? כי משה לא היה אמור להוציא מים בהקעה מן הסלע. הנה בואו ננסה להרוז את הדברים. הסיפור הזה שאנחנו עכשיו מדברים בו הוא הסיפור הראשון של השנה 40. הוא קורה ביום הראשון של החודש הראשון של השנה 40. ובו השם מבקש להנהיג את העם בהנהגה חדשה. לא הנהגת המטה שהייתה בעיקר לדור שיצא ממצרים, ובעיקר לסיפורי יציאת מצרים, אלא הנהגה שבה הדברים נעשים בפיו של הקדוש ברוך הוא, ברצונו של הקדוש ברוך הוא. למטה נודע כאן תפקיד אחר, הוא לא מטה שאמור לעשות מופתים. הוא מטה לאות לבני מרי. משה אמור להחזיק את המטה ביד כשהוא מדבר אל הסלע, והסלע נותנת מימיו כדי שבני ישראל יבינו וידעו שהם הולכים פה בדרך בעייתית. שיזכרו ותחל תלונתם מעליי ולא ימותו. עכשיו, משה מפרש נכון את הרמז, אבל הוא הופך אותו מרמז עדין לאגרוף בפנים, כשהוא לוקח את הלאות לבני מרי וצועק שמעונה המורים, המנסה להזן הוציא לכם מים. ואז המטה הזה, עם הציץ והשקדים והכל, הוא חובט בו בסלע. אני לא רוצה לדעת מה קרה לכל הצניחה היפה הזאת עם המקור בסלע. ובמכה הראשונה לא קורה כלום, כי זה לא מה שאמור היה לקרות. משה אמור היה להעלות את הדור השני בדרגה שלמה, ובזה שהוא מכה בסלע, הוא מחזיר אותם לאותה דרגה של דור יציאת מצרים. ולכן נדרשת מכה שנייה בסלע. המכה השנייה בסלע גורמת לקדוש ברוך הוא לתת מים בכל זאת, בבחינת צדיק גוזר והשם מקיים, כזה מקים דבר עבדו, כדי שלא תהיה בושה גדולה שלא קרה נס, אבל ככלות הכל יאמר השם למשה, יען לא אמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. לא אמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, כי משה אמור היה ללמד את העם לקח דתי, שמסיר את הדגש מהמטה והמכות, אבל הוא לא עשה את זה. הוא גרם לעם לחשוב שהמים יוצאים בכוח הפלא והנס של ההקעה במטה. זאת ההופעה האחרונה של המטה כאמצעי פלאי בתורה, ומאז הוא יורד מהבמה, למעשה מאז ועד היום. ודומה עם כך שאפשר לחזור ולחתום במה שפתחנו, שאם אלוקים רוצה גם המטה יורה, אבל אם אלוקים רוצה אפשר גם בלי מטה בכלל. זהו, עד כאן.